נראה כמה הלכות מענייני פורים. הקורא את המגילה מברך לפניה שלוש ברכות, עם יקרא מגילה ושעשה ניסים ושהחיינו, וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו. אגב, יש אומרים דף ביום מברך שהחיינו, וכן נוהגים בכל מדינות אלו, ואחד יכול לברך ושני קורא, ולאחריה נוהגים לברך הרב את ריבנו. אם לא ברך, לא לפניה ולא לאחריה, יצא. אגב, נהגו לומר בלילה אשר הני, אבל לא ביום, ואין לברך לאחריה אלא בציבור. אין לסוח בעוד שקורין אותה. אף על פי שיצא כבר, מברך להוציא את אחר ידי חובתו. מישהו אנוס קצת ולא יכול ללך לבית הכנסת, וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל, וקשה עליו לשב בתענית כל כך, יכול לשמוע קריאתם בעוד יום פלג המנחה ולמעלה. אגב, על אסור לאכול קודם שישמע קריאת המגילה, אפילו התענית קשה עליו. אולי נתחיל מהסעיף האחרון. אתם יודעים שערב פורים זה יום תענית אסתר. כן, יש לנו דין שאסור לאכול קודם קריאת המגילה. לא רק בקריאת המגילה הדין הוא ככה, אלא בכל המצוות שבתורה, כשיש לפנינו מצווה שהיא חובה עלינו, אסור לאכול לפני שאנחנו עושים את אותה מצווה. הדין הוא ככה גם כבספירת העומר. אסור לאכול קודם ספירת העומר. אסור לאכול קודם שעת המנחה. הגיעה שעת המנחה. לפי הדין שנפסק בשולחן ערוך, אפילו במנחה גדולה, אסור לאדם לקבוע סעודת קבע, לעשות סעודה של יותר מקבצה פת, בשעת תפילת המנחה. למה? הגיע הזמן התפילה. קודם מתפלל, אחר כך יאכל. אחרי בישיבות שאוכלים ארוחת צהריים, נוהגים להתפלל מנחה גדולה. אחרי שמנחה גדולה, לדעת מרן, זה בדיעבד. תחילה צריך להתפלל דווקא מנחה קטנה. מה זה מנחה קטנה? אחרי מחלקים את זמן המנחה לשניים. המנחה, הזמן המנחה מתחיל מחצי שעה אחר חצות. מחכים את זה לשניים. שעתיים וחצי לפני הלילה, זה נקרא זמן מנחה קטנה. כן, דעת מרן, שם זה הזמן של מנחה. אבל כיוון שהוא רוצה לאכול לפני המנחה, אסור לו לאכול עד שיתפלל. לכן מתפללים מנחה גדולה, כדי שמותר לנו לאכול סעודה על פת, יותר מקבצה פת. פחות מקבצה פת, או עד קבצה, זה לא נקרא שמו סעודת קבע, סעודת ערי. זה מותר. אותו הדבר מזונות, אם הוא אוכל פחות מקבצה, עד קבצה, זה נקרא סעודת ערי. יכול לאכול את זה לפני התפילה. יש באחרונים שאומרים שבזמן הזה, כיוון שרגילים להתפלל בציבור ויש שעה קבועה למנחה, אז יכול להקל לאכול סעודה, יש מחלוקת מה ההגדרה של הסעודה הזאת שאסרו את החכמים. אם זה דווקא סעודה גדולה, שיטת התוספות, שזה דווקא סעודה גדולה מאוד, כמו סעודת מילה, סעודת אירוסין ונישואין, זו הסעודה שדיברו בחכמים שאסור לאכול אותה קודם המצוות. אבל סעודה קטנה שאדם רגיל לאכול בכל יום, סנדוויץ', אוכל איזה סנדוויץ', אוכל מנה של אוכל עם איזה פת לחם, לא נקרא שמו סעודה גדולה, סעודת קבע. לעניין הדבר הזה לא נקרא שמו סעודת קבע. וזה מותר לאכול לפני תפילת מנחה. יש באחרונים שכותבים שנוהגים להקל, אפילו הספרדים, שאנחנו הולכים תמיד אחר הוראות מרן, ומרן מחמיר בדבר הזה. אבל כיוון שיש זמן קבוע על המנחה, וכולם יודעים את הזמן הזה, לכן נוהגים להקל אפילו סעודה רגילה שהוא אוכל בכל יום, דהיינו פת של יותר מקבצה, מותר לאכול לפי מנחה. ומי שרוצה להחמיר בדבר הזה, לעשות כפי שכתוב בשולחן ערוך, אז לא אוכל מקבצה פת ומעלה. כן, זה דין שווה בכל המצוות כולם. גם קריאת המגילה. אנחנו קוראים בתענית, והוא עכשיו עושה חשבון. קריאת המגילה מתחילים מתחילה בצאת הכוכבים. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. ככה לשון בגמרא ביהושע בן לוי. בלילה, דווקא שיהיה זמן של לילה. קודם לכן, זה לא, עדיין לא הגיע פורים. איך יקרא את המגילה קודם לכן? אז הוא עושה חשבון, אני אחכה עד צאת הכוכבים. צאת הכוכבים כבר יוצא הצום. אחר כך צריך לקרוא את המגילה, לוקח עוד 40 דקות. ואם החזן הוא מנגן קצת, אז לוקח לו 50 דקות, לוקח לו שעה. והוא יושב בתענית, קשה לו. רוצה לאכול לפני מקרא מגילה. זה אומר כאן הרמה. שאסור לאכול קודם קריאת המגילה, עד שקיים את המצווה שמוטלת עליו. אחרי שכבר יצא ידי חובתו, רק אז מותר לאכול. מה יעשה אדם שהוא חולה, ואין לו את היכולת למשוך את התענית שלו? עד עכשיו היה יכול לטענות, אבל עוד שעה אחת לטענות אחר הזמן, קשה לו. מה הדין? אז כאן הרמה מביא, מקור של הדין הזה זה בתרומת הדשן, שכותב שאפשר להקל לקרוא את המגילה מפלג המנחה ומעלה. פלג המנחה. המנחה זה שעה ורבע לפני הלילה. תחצה, מנחה קטנה, אנחנו מכירים שזה שמנחה קטנה, חוצים אותה לשניים. זה נקרא פלג, פלג מלשון חצי. תחצה אותה לשניים. אז אם כן, זה רבע מן המנחה. כי מנחה קטנה זה חצי מכל המנחה, רבע מכל המנחה זה פלג המנחה. שעה ורבע, שעה וחומש לפני הלילה, זה בערך שעה לפני השקיעה, בערך אני רואה, שעה לפני השקיעה. כי דעת מרן מונים את זה מצאת הכוכבים. אז שעה ורבע קודם צאת הכוכבים, זה נקרא שימור פלג המנחה. דהיינו שעה לפני השקיעה בערך, זה הזמן שכבר אפשר להתחיל לקרוא את המגילה. זה גם כן הזמן שאפשר לקבל עליו שבת. מי שרוצה לקבל שבת מוקדם, כמה מוקדם יכול לקבל עליו שבת? פלג המנחה. לדעת רבי יהודה, מאותה שעה כבר אפשר להתפלל תפילת ערבית ולצאת ידי חובה. לדעת רבי יהודה גם כן קריאת שמע, שהיא דאורייתא, אפשר לצאת ידי חובה כבר מפלג המנחה ואילך. אז כאן, שתחילה אנחנו עושים קריאת שמע דאורייתא, צאת הכוכבים. אבל גם מי שהתפלל ערבית מוקדם, חייב לחזור ולקרוא עוד פעם קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים, לצאת ידי חובה, אנחנו עושים הלכה כחכמים. אבל בשעת הדחק, מקום שאין לו אפשרות, אז יכול להקדים לקרוא את המגילה מפלג המנחה, כמו שאנחנו מפללים ערבית מוקדם, ככה גם כן אינה נקרא מגילה. היה בירושלים לפני הרבה שנים, בזמן המנדט, היה עוצר בירושלים. לא היה אפשר לצאת מזמן שקיעת החמה, היה אסור לצאת מהבתים. הבריטים, מה שם זכרם, היו עושים ככה, גזירות, לא יוצאים מהבתים. אז מתעוררה השאלה, מתי יקראו מגילה בליל פורים? והורו גדולי ירושלים באותו הדור, שיקראו את המגילה מפלג המנחה. אמנם יכול כל יחיד לקרוא אותה בביתו אחר צאת הכוכבים. אבל יש עניין שברוב עם הדרת מלך, וגם לא כל אחד יודע בקי בקריאת המגילה, לכן הקלו לקרוא את המגילה מפלג המנחה, זה נקרא שמור שעת הדחק. מי שאין לו את האפשרות הזאת לקרוא את המגילה כל כך מוקדם, אז מותר לו שיתעום איזה שהם מיני מגדים, או יאכל אפילו מיני מזונות פחות מקבצה, שזה לא נקרא שמור סעודת קבע, נקרא שמור סעודת ערי, זה לא עשו חכמים. לא, כל האיסור הוא דווקא סעודת קבע. אז למשל השליח ציבור שהוא צריך להתאמץ יותר מכל הקהל וקשה לו, הוא רוצה לשתות לפני קריאת המגילה כדי שיוכל לקרוא את המגילה, מעיקר הדין יכול להקל. מי שמחמיר גם בזה תבוא עליו ברכה. עכשיו נחזור לבאר את תחילת הסימן הזה. בגמרא כתוב מברכים לפני המגילה שלוש ברכות. מהם שלושת הברכות? ברכה הראשונה היא ברכת המצוות אשר קדישנו במצווה וציוונו על מקרא מגילה. שתי ברכות האחרונות הן ברכות השבח, שעשה ניסים לאבותינו בימים הם בזמן הזה, ברכת שהחיינו וקיימנו וגיענו בזמן הזה. מחלוקת הפוסקים היא, האם מברכים ברכת שהחיינו ביום, המקרא מגילה של יום, או לא. מחלוקת הרמב״ם והתוספות. דעת התוספות, שחוזרים מברכים שהחיינו גם על של יום. למה? הלא ברכנו כבר בלילה שהחיינו, יצאנו ידי חובה, ברכה ברכת שהחיינו של לילה. סוכה למשל, אנחנו מברכים שהחיינו בלילה על הסוכה, בבוקר עושים קידוש, לא מברכים שהחיינו. למה? כבר יצאנו ידי חובה וברכה שברכנו בלילה. כל המצוות החדשות, ברכנו עליהם פעם אחת שהחיינו, יצאנו בברכה הזאת ידי חובה, לא צריך לחזור ולברך עוד פעם. כן, כבר ברכנו שהחיינו מקרא מגילה, מדוע התוספות סוברים שצריך לחזור ולברך ברכת שהחיינו ביום שוב? מסבירים את זה, צבא בעצמם מקשים את הקושיה הזאת. מסבירים, כיוון שמקרא מגילה של יום חשוב יותר משל לילה. כי הלא, כל המצוות של פורים, יש לנו ארבע מצוות בפורים. מקרא מגילה, שלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים. כל ארבע המצוות הללו, שהם עיקר המצוות של פורים, מצוותם ביום דווקא, ולא בלילה. אדם שעשה משלוח מנות בלילה, לא יצא ידי חובה. חייב לעשות אותם ביום. מתנות לאביונים חייב לתת ביום. אם אלו עני, נותן לגבי צדקה שייתן לעני. אבל צריך לעשות ביום דווקא מתנות לאביונים. לגבי הצדקה, בדרך כלל ביום פורים מחלקים את הצדקה לעניים, או לפחות מזכים להם. אם העני לא נמצא לידו, יכול לזכות לו את זה ביום פורים, ואחר כך כשיראה אותו ייתן לו זה בידו. אז זה נקרא, כמו שזכה בזה, זכים לו לאדם שלא בפניו. כמו שזכה בזה, כמו שהגיע לידו. ויצא בזה ידי חובה. אבל אם עשה את זה בלילה, לא קיים את המצווה. לומדים את זה מפסוק שכתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים. ימים ולא לילות. דווקא ביום. הוא הדין גם כסעודת פורים. כתוב בגמרא בפירוש, כל הראשונים מביאים את הגמרא הזאת להלכה. בפסק בשולחן ערוך גם כן. סעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידי חובתו. קראת המגילה, אחרי קראת המגילה של לילה, הולך הביתה לאכול, כל היום היה בצום, כל היום היה בתענית. אוכל בשר ושותה יין, חושב שהוא יוצא לזה ידי סעודת פורים, לא יצא ידי חובה. שם בגמרא כתוב, מעשה שפעם אחת היה יושב החכם ביום פורים, רוצה ללמוד, בישיבה היו יושבים, רוצה ללמוד. רואה, התלמידים לא באו לשיעור. אז הוא שואל, למה לא באו התלמידים היום לשיעור? אמר לו החכם שהיה לידו, כיוון שהלכו לאכול סעודת פורים. אמר לו, ולא יכלו לאכול בלילה? למה צריכים לאכול ביום ולבטל תורה? אמר לו, לא סביר הלך. מה שאמר רב, סעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידי חובתו. אמר ככה, תנא מיני 40 זמנין. חזר, אמר לו, לא ידעתי את ההלכה הזאת. חזר עליה 40 פעם, באותו רגע ששמע, שסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובה, חזר עליה 40 פעם, והלך לעשות סעודת פורים באותה שעה. כן, כל המצוות של פורים זמנם דווקא ביום. רק במקרא מגילה נתחדש לנו שצריך לקרוא את המגילה גם בלילה. יש תוספת של מצווה לקרוא בלילה. איך יודעים את זה? שכתוב, אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. מכאן שהיו באותם הימים צועקים וקוראים, פללים להשם גם ביום וגם בלילה. הפסוק הזה איפה הוא כתוב? הוא כתוב במזמור של עלילת השחר. הגמרא אומרת במסכת יומה שכל המזמור הזה כולו, עלילת השחר, מי זאת עלילת השחר? זאת אסתר המלכה. ושם היא אומרת, אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שעגתי, שעה שהגבה לפני אחשוורוש, והייתה כולה מתמוטטת, כי הייתה בתענית שלושה ימים, לילה ויום, שלושה ימים, צמו ולא אכלו, לא אכלו ולא שתו. אז כבר הייתה חלשה מאוד, והרגישה, כשנכנסה לפני אחשוורוש, באותה שעה, היא ראתה בעיניים שלו את הסתנה, את הכעס שיש לו, וחשבה שזהו, בקיצה. אז היא פרצה בתפילה לפני השם, אלי אלי למה עזבתני, ואז הקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים, כמו שאנחנו יודעים, והגיש לה את שרביט הזהב, והתהפך כל הדבר לטובה. אז כל המזמור הזה כולו נאמר על ידי אסתר. הצילה נפשי מיד, ראשי תיבות המן. הצילה נפשי מיד, כאן כתוב, מיד כלב יחידתי, כן? זה ראשי תיבות המן. כל המזמור הזה כולו, אסתר המכה אומרת אותו, מתפללת להשם. אם כן, לכן גם כן, אנחנו אומרים את המזמור הזה בערב פורים. לפני ערבית, כשבאים לבית הכנסת, בערב פורים לפני ערבית, אומרים את המזמור הזה של על הילת השחר. והוא היה, יש מחלוקת בפוסקים, שיר של יום, שרו בבית המקדש, הלוויים היו שרים על הדוכן, איזה שיר שרו? יש אומרים, שרו את השיר, את המזמור הזה, על הילת השחר. ויש אומרים שגיון לדוד, שזה מזמור אחר. אנחנו הספרדים נוהגים להגיד את המזמור הזה על הילת השחר, וגם ביום, כשאומרים השיר שהלוויים היו על הדוכן, אז יוצא היום, השנה פורים יום שלישי. אז אומר, היום יום שלישי בשבת קודש, אומר את המזמור של יום שלישי, אבל לא מסיים את המשפט, השיר שהיו הלווים על הדוכן. למה? כי לא באותו היום, ביום פורים, לא שרו מזמור של יום שלישי. איזה שיר, איזה מזמור שרו? על הילת השחר. לכן, אחרי שגומרים מזמור לאסף, שהוא המזמור של יום שלישי, אומרים למנצח על הילת השחר מזמור לדוד. אם כן, שם במזמור הזה כתוב הפסוק הזה, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. מכאן שהיו מתפללים יומם ולילה. לכן תקנו חכמים לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום לזכר התפילות שעשו בלילות ובימים. אז זה חידוש שנתחדש רק לעניין מקרא מגילה. לכל שאר המצוות נשאר הדין הזה שבימים נזכרים ונעשים. אומרים את השפות, אמור מעטה, שעיקר החובה של קריאת המגילה מהי? קריאה של יום. הלילה זה תוספת מצווה שנמדנו את זה בדרשה של הפסוק. אבל העיקר החיוב זה חיוב של יום. לכן, מה שברכת שהחיינו בלילה על מקרא מגילה של לילה, לא יצאת ידי חובה לגמרי. כי אז החובה היא קטנה. ביום החובה גודלת על התוספת חיוב שיש ביום, על זה כן צריך לברך שהחיינו. זה לא היה בלילה. יש חידוש במצווה הזאת שלא היה בלילה. לכן מברכים ברכת שהחיינו גם ביום. הרמב״ם לא סובר כך, אלא כיוון שכבר ברכנו, זו המצווה, לקרוא את המגילה. לא עושה הרמב״ם את החילוק הזה של תוספת חיוב, תוספת מצווה. אלא מצווה היא לקרוא את המגילה. ברכנו עליה שהחיינו. על המצווה החדשה הזאת יצאנו בה ידי חובה, ולכן לא חוזרים וברכים שהחיינו ביום. אנחנו הספרדים עד היום עושים כדעת הרמב״ם. האשכנזים עושים כמו שכתב כאן הרמה, כדעת תוספות, וברכים שהחיינו על מקרא מגילה של יום גם כן. אחרי קריאת המגילה, יש ברכה שנקראת ברכת האל הרב את ריבנו. בגמרא כתוב, מקום שנהגו לברך לאחריה, מברך. מקום שנהגו שלא לברך, לא יברך. הברכה הזאת היא תלויה במנהג. מקום שנהגו. אם יש מקום שלא נהגו לברך, היום ברוב תפוצות ישראל, מקומות ששמענו את שמעם, יודעים שהמנהג לברך אחרי קרא מגילה, ברכת האל הרב את ריבנו. אבל, בחלוקת יש בפוסקים, המקור של זה הוא בירושלמי. בירושלמי כתוב, שהברכה הזאת של ברכת האל הרב את ריבנו לא נהגו לברך אותה אלא בציבור, דהיינו כשיש עשרה. אבל אם קוראים את המגילה ביחיד, למשל חולה שנמצא בביתו, באים לקרוא לו את המגילה. ברכות ראשונות חייב לברך, ברכת המצוות וברכת השבח, מברך כמו שברכים בציבור. זה דין שצריך לברך שלוש ברכות ראשונות. אבל ברכה אחרונה, שהיא תלויה במנהג, אומר הירושלמי, כל המנהג לא נהגו, אלא דווקא כשקוראים בציבור, קוראים בעשרה. ולכן היחיד הזה שקורא בביתו, לא מברך ברכת האל הרב את ריבנו. זה לפי הירושלמי. לפי הקבלה, הברכה הזאת היא ברכה שהיא חובה, לא תלויה רק במנהג, אלא היא חובה. יש לה שורש בסוד, וצריך לברך אותה. ולכן המקובלים סוברים שצריך לברך את הברכה הזאת אפילו ביחיד. אין חילוק בין ציבור ליחיד. תמיד צריך לברך ברכת האל הרב את ריבנו. קראת המגילה ביחיד, יש לפעמים עושים מניין שני. במניין השני, מי שלא הספיק לבוא במניין הראשון, לא תמיד יש 10. שלושה, ארבעה, חמישה, אין 10. וזה המחלוקת עכשיו. האם יברכו בסוף המגילה ברכת האל הרב את ריבנו או לא? לפי הירושלמי שאנחנו אומרים, לא מברכים אלא ב10. לפי המקובלים, כן צריך לברך אפילו שאין 10. יש בשאלות ותשובות אור לציון שרוצה ליישב את המנהג הזה. הרב שם כותב ליישב את המנהג הזה לברך ב10, לברך פחות מ10. אומר ככה, רש"י במגילה, שם על הגמרא הזאת שאומרת, מקום שנהגו לברך יברך, מקום שנהגו שלא לברך לא יברך. רש"י מפרש, לא יברך, אומר רש"י, אין צריך לברך. מה רש"י רוצה? כתוב בגמרא, מקום שנהגו שלא לברך, לא יברך. מה פירוש לא יברך? הפירוש לא יברך. רש"י משנה קצת, אומר, אין צריך לברך. מה מתכוון רש"י להשמיענו בזה, אין צריך לברך? משמע מדבריו, אומר הרב, שחובה אין לו לברך. באותו מקום שלא נהגו לברך, פירושו של דבר אין חובה לברך. אבל אם אחד כן רוצה, לא חייב, אבל רוצה לברך, הרשות בידו, ויכול לברך ברכת האל הרב יצבינו. מה הסברה בזה? מה ההבנה? וכי יש כזה דבר בעולם שיש ברכה, אם אדם ירצה לברך אותה, ירצה לא יברך? זה דבר שתלוי בדין. אז אם זה מנהג המקום, מכוח המנהג מברך. כמו שיש שנהגו לברך על הלל בראש חודש. מנהג המקום, זה המנהג, אז מברכים. במקום שלא נהגו לברך על הלל בראש חודש. אם ירצה אחד לברך, הוא אומר, טוב, לא נהגו, אבל אני רוצה לברך. רשאי? וכי אפשר לו לברך? ברכה לבטלה. כן, מה זה רש"י כאן? למה כאן רש"י אומר שזה תלוי ברצונו? אם ירצה לברך, לא ירצה לו לברך. מסביר הרב שיש שני סוגי מנהגים. יש מקום שנהגו לברך, זה פשוט. שהמנהג באותו מקום לברך. ויש מקום שנהגו, יש הבדל בין אם ננסח את זה נהגו שלא לברך, או ננסח את זה לא נהגו לברך. מה ההבדל? אם תאמר נהגו שלא לברך, פירוש הדבר על דרך השלילה, המנהג הוא על דרך השלילה שלא לברך. ואם יבוא אחד וירצה כן לברך, הוא עובר על המנהג. עושה נגד המנהג שזה נגד הדין. מנהג ישראל תורה הוא. אבל אם תאמר שמקום שנהגו שלא לברך פירושו של דבר, אין מנהג לא לברך. אלא לא היה מנהג לברך. אז ממילא לא מברכים. אבל אין כזה מנהג כמו תקנה. כן? אם נתרגם מנהג לתקנה, אז לא נאמר שיש תקנה באותו מקום שלא לברך. אלא התקנה היא שלא חייבים לברך. זאת אומרת, מעיקרה, כשהגמרא אומרת שזה תלוי במנהגה, ברכה הזאת תלויה במנהג, מעיקרה לא נאמר כזה דבר שיש בעולם איזה מקום שהמנהג בו לא לברך. אלא יש או על דרך החיוב שנהגו לברך, או על דרך השלילה שאין מנהג. פירושו אין מנהג בכלל. מקום שאין מנהג זה לא איסור. אם היה מנהג לא לברך, אתה צודק, יש איסור. אבל אם אין מנהג בכלל, אז פירושו של דבר אם יצא לברך, אם יצא לא יברך, וזוהי כוונת ראשי. לפי זה אומר הרב, כיוון שעל פי הקבלה זה נקרא, יש לברכה הזאת חשיבות גדולה מאוד, אז לכן, על פי דברי ראשי הללו אנחנו למדים, שגם היחיד רשאי לברך, כן יעשה לפי הסוד, ויברך ברכת האל הרב את ריבנו. זוהי סברתו של האור לציון. אבל הרב עובדיה לא מסכים עם הסברה הזאת. כותב על זה בספר הליכות עולם, כותב על זה גם כן בחזון עובדיה על פורים. אומר, כלל גדול יש בידינו, כל מקום שנחלוק הפוסקים בענייני ברכות. יש לנו מחלוקת תמיד בענייני ברכות, מה אנחנו אומרים? ספק ברכות להקל. גם כאן, הדבר הזה לא יצא מידי ספק. יש שיטות בראשונים שסוברים שהברכה הזאת, מקום שלא נהגו לברך, שאסור לברך באותו מקום. אם כן נכון, אז נגיד שנדייקנו מרש"י, ורש"י סובר שהיחיד יכול לברך. אבל מה נעשה עם הרמב״ם? מה נעשה עם שאר הראשונים שסוברים שבאותם המקומות יש מנהג לא לברך? ככה משמעות דבריהם. כי לא יצא הדבר מידי מחלוקת. עדיין אנחנו נשארים תחת הבעיה הגדולה של ספק ברכות. ותמיד במקום שיש לנו ספק בברכות, הולכים להקל. איך יבוא אדם להכניס את עצמו בתוך הספק הזה? ולכן סברתו של הרב היא שבמקום שיש 10 מברכי ברכת הערב תרבנו, מקום שאין 10 לא יברך אותה. יכול להגיד בלי שם ומלכות, בהרהר שם ומלכות בליבו. החידוש שיש כאן בהלכה הזאת, זה שאם יש 10 נשים, עושים קריאת המגילה לנשים, ויש 10 נשים שנמצאות במקום, כיוון שאנשים חייבות במקרא מגילה כמו האנשים, ככה סברת מרן. אמנם יש בראשונים ויזהרן שסוברים שהאישה לא חייבת לקרוא את המגילה, אלא חייבת רק לשמוע את המגילה. הלוא זו גמרא מפורשת שנשים חייבות. אמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. מה זה אף הן היו באותו הנס? רש"י מפרש שני פירושים. פירוש אחד, שהגזרה להשמיד, להרוג ולאבד הייתה גם על הנשים. לא כתוב מפורש במגילה, טף ונשים ביום אחד. כי גם הם היו בכלל הגזרה. וכשנעשה הנס ונהפוך הוא, גם הם היו בכלל הנס, ממילא הם חייבות. פירוש שני, שעיקר הנס נעשה על ידי אישה, שהיא אסתר המלכה. זה הפירוש שהן היו בכלל, שאף הן היו בכלל הנס. אז כתוב בגמרא מפורש שהן חייבות. השאלה במה הן חייבות? זה המחלוקת שיש בראשונים. אלא שם הבהרה מביא את הסברה הזאת שאומרת שהן חייבות רק לשמוע את המקרא מגילה. ולפי זה גם הברכה שהן מברכות הנשים שונה מהברכה שהאיש מברך. איך אנחנו מברכים? אשר קדישה עושה לציונו על מקרא מגילה. נשים לא תברכן על מקרא, אלא לשמוע מגילה. כמו שאתה מברך בשופר. איך אתה מברך? אשר קדישה עושה לציונו, לשמוע כל שופר. למה? כי בשופר מה המצווה? לשמוע, לא לתקוע. אין חובה לתקוע. בתורה אין חובה לתקוע. אלא יש חובה לשמוע את כל השופר, ממילא הברכה על השמיעה. כן, הוא הדין במגילה. לאיש, לאנשים שהחובה היא לקרוא, מברכים על מקרא. לנשים שהחובה היא לשמוע, מברכות לשמוע מקרא מגילה. זו הסברה שמביא הרן, הרמה מביא אותה גם כן. אבל מרן לא סובר ככה. מרן סובר שאישה חייבת במקרא מגילה כמו האיש. ולכן דעת מרן שאישה יכולה להוציא את האיש שדי חובה. מחלוקת. המחלוקת הזאת תלויה במחלוקת הראשונה. אם נאמר שהאישה חייבת לקרוא את המגילה, אז היא יכולה להוציא את האיש שדי חובה. אבל אם נאמר שהאישה לא חייבת כמו האיש, אז לעולם לא תוכל להוציא את האיש שדי חובה, כי צריך בר חיובה. חובה שלה שונה משל האיש. היא חייבת רק לשמוע איך היא תוציא את האיש שדי חובה. כל אישה ערבה לא שייך במקרה של תורה, בדיני תורה. לא שייך בתורה הדברים האלה. רק אישה שתזמר זמר, אבל קוראת בתורה. הלא כתוב, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. גמרא במגילה אומרת את זה גם קריאת התורה. אישה מן הדין, מצד הדין, דינה דגמרא, דינה דמשנה, אישה עולה לתורה. הכל עולים לתורה, אפילו אישה ואפילו קטן. כך כתוב בפורש בגמרא. אלא, אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. משמע, רק הנקודה של כבוד הציבור יש כאן, לא מצד כל באישה ערבה. אף פי שהיו קוראים בטעמי המקרא. למה? כי במקום של קדושה אין מקום ליצור רע לשלוט. זה גם כאן, מקרא מגילה. לא שייך הדין הזה. כל באישה ערבה זה רק דבר אחר. לא במקום של מצווה, לא במקום שיש קריאת התורה. אם כן, בציבור היא לא קורה. אישה לא קורה בציבור. אבל ליחיד, אדם שנמצא חולה בתוך ביתו, ואין לו מי שיקרא לו את המגילה, ויש שם אישה, אשתו למשל. בכלל לא שייך כל באישה ערבה. אז היא יכולה לקרוא לו, היא חכמה, למדה ויודעת לקרוא. האם היא יכולה לקרוא להוציא אותו ידי חובה? זה מחלוקת, מרן והרמה. לדעת מרן, יכולה לקרוא ולהוציא אותו ידי חובה. לדעת הרמה, חובה של האישה שונה משל האיש, לכן לא תוציא אותו ידי חובה. אז אם כן, אנחנו עכשיו קיימים לנו דעת מרן. מרן סובר שאישה דינה כדין האיש, וחייבת במקרא מגילה, לא בשמיעה אלא במקרא, כמו ממש חובתה שווה לחובת האיש, ויכולה להוציא את האיש ידי חובה. אם כן, לדידן אנחנו עכשיו, שאנחנו הולכים לדעת מרן, אם יש 10 נשים שנמצאות שם באותו מקום, אז אפשר לברך ברכת האל הרב את ריבנו, מכיוון שזה נקרא ציבור. כלפי האנשים זה נקרא ציבור. הלא, העניין של ציבור זה לא העניין של מניין שאפשר להגיד דבר שבקדושה. ברכת האל הרב את ריבנו זה לא דברים שבקדושה שצריך עשרה, כמו קדיש, כמו קדושה, נקדישה וכו'. אלא זה רק עניין של מנהג. זה העניין של פרסומי ניסה. מקום שיש עשרה ויש פרסומי ניסה, זה עשרה, זה פרסומי ניסה, אז מברכים האל הרב את ריבנו. מקום שאין עשרה, פירושו של דבר עם פרסומי ניסה, ולא מברכים, אז כשיש 10 נשים, יש פרסומי ניסה, מילה אפשר לברך. מה תקשה? תקשה שיש, אז זה גם כן ספק, הלא לדעת הרמה, זה לא נקרא שהיא חייבת. כי אני אענה לך על זה שתי תשובות. דבר ראשון, היא חייבת לשמוע מקרא מגילה, ולפי זה, היא שייכת בפרסומי ניסה. לקרוא היא לא חייבת, אבל בפרסומי ניסה היא שייכת. וכל העניין של פרסומי ניסה זה השמיעה. זה העניין של פרסומי ניסה. אז כיוון שהיא חייבת בשמיעה, והיא שייכת בפרסומי ניסה, ממילא היא שייכת בברכת האל רבי תרווין. דבר שני, אפשר לומר שיש כאן כאין ספק ספקה. זאת אומרת, ספק חייבת במקרא מגילה, ספק לא חייבת. אפילו תאמר ש... שלא חייבת, שמההלכה כמד אמר שאפילו בפחות מעשרה אפשר לקרוא אותה, אפשר לברך את הברכה הזאת. אז אם יש שם איש אחד שקורא את המגילה, כבר יכול לברך אותה כשלעצמו, כשם שאם היה יחיד קורא אותה, היה יכול לברך. כן, לכן, כשיש אפילו צירוף, יש כמה אנשים בבית הכנסת, במניין השני יש נאמר חמישה גברים יושבים בעזרת גברים, ויש חמש נשים שיושבות בעזרת נשים ושומעות משם את המגילה. מצטרפים ביחד. לא צריך גם שיהיו בחדר אחד, אלא בסך הכל, מסך כל השומעים, יש לנו עשרה ששומעים, זה נקרא שיש פרסומי ניסה. וכל שיש פרסומי ניסה, כבר אפשר לברך ברכת האל הרב את רבינו. כלומר, אולי זו נקודה אחת שקשורה ללכות העניינים של משלוח מנות מתנות לאביונים. הגמרא אומרת, כתוב שם בפסוק, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מנות, לשון רבים, מכאן שצריך לשלוח שני מנות לאיש אחד. כי כתוב איש לרעהו. מתנות זה לשון רבים, ואביונים זה לשון רבים. לכן צריך לשלוח שתי מתנות לשני אביונים. סך הכל, כל אביון מקבל מתנה אחת. אז יש הבדל בין משלוח מנות לבין מתנות לאביונים. משלוח מנות צריך שיהיה שני מנות לאיש אחד. שני מנות, הכוונה שני מיני אוכלים. יכול להיות שני מיני תבשיל, שני מיני מגדים, מיני מתיקה. יכול להיות גם כן שתייה ואוכל, שם לו בקבוק של יין עם בשר, כיוצא בזה. וקיים בזה מצוות משלוח מנות. וצריך לעשות לשני, לאיש אחד, משלוח מנות. שני מנות לאיש אחד, זה המינימום. וכל המרבה לשלוח מנות לרעים, הרי זה משובח. כי כל העניין של משלוח מנות זה לסכל, להפר את עצת הרשע הזה המן, שאמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים. כן, מפוזר ומפורד. קורא אותם, קורא את עם ישראל שמפוזרים, מפורדים, אין ביניהם אחדות. מראים אנחנו להפך, ושאהבה ואחווה, שלום ורעות. ככל שמרבים יותר שלום בעולם, זה טובה לישראל. לכן כל המרבה במשלוח מנות הרי זה משובח. מה שאין כן במתנות לאביונים, שלא מספיק איש אחד, אלא צריך לתת לשני אביונים. שתי מתנות לשני אביונים. כלומר, כל אביון מקבל בסופו של דבר רק מתנה אחת. יש מחלוקת הפוסקים עם השיעור הזה של מתנות לאביונים. כמה צריך שיהיה השיעור הזה? יש אומרים, כדי כל צדקה, ייתן לו פרוטה אחת. לעני, קיים בזה מצוות מתנות לאביונים. יש אומרים, צריך שייתן לו כדי סעודה. הלא המטרה, למה נותנים מתנות לאביונים? כדי שיוכל לקיים בזה מצוות סעודת פורים. סעודת פורים, יש חובה לאכול בשר, כמו שכותב הרמב״ם. כיצד יהיה הסעודה הזאת? אוכל בשר, ומתקן סעודה כיד השם הטובה עליו, כפי כוחו. אז יש עניין לאכול בשר. ויש עניין גם כן לשתות יין. כמו שכתוב, חייב איניש לבסובה בפוריה, עד אלה ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אז חובה לשתות יין. אז מה ייתן לו לעני? ייתן לו פרוטה, מה יעשה בפרוטה הזאת? יאכל בבצל, ביום פורים יאכל בצל, יאכל לחם ומרגרינה, ייתן לו כמו שהוא רגיל לאכול. אז יעשה חשבון. כמה עולה מנה של שווארמה? עם איזה בקבוק קטן של יין. יעשה ככה חשבון כזה. בערך $10. זה החובה שייתן לו לעני לקיים מצוות מתנות לאביונים. לכתחילה, מי שיש לו, ברוך השם, חייב לצאת ידי חובה לבדי חולה עלמה. יעשה משלוח מתנות לאביונים כפי השיעור הזה, שזה כדי שיעור סעודה קטנה. מנה של בשר קצת, עם פסטרמה או עם שווארמה, וגם קצת מעט יין. זה מצד סעודת פורים למהדרין. דרך אגב, על החובה של הסעודה, על החובה הזאת של עד אלה ידע, יש גם כן מחלוקת. מה זה עד אלה ידע? וכי אפשר שאדם ישתה וישתכר כל כך? יש שיקור כלות בשביל שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אז צריך שגמרנו, יסגר לו המוח כבר מרוב יין. כמה ישתה בפורים בשביל זה? וכי יש לנו בתורה כזה דבר? לכן, יש בזה פירושים אחרים. יש אומרים, מה זה עדלה ידע בין ברוך המן? יש אומרים שזה הגימטריה. כשאתה לוקח את מחשב את הגימטריה של ברוך מרדכי, ואת הגימטריה של ארור המן, הם באמת, המספר שלהם שווה. מספר שווה. אבל צריך לעשות חשבון. לא יודע, עכשיו הוא עדלה ידע. עשה חשבון, יראה, אם הוא מצליח, החשבון שלו הולך לו טוב, שהוא מתבלבל. עושה גימטריה, מתחלף לו המספרים, א' בו' וזה בכך, ולא יוצא לו החשבון שווה, אז זה כבר סימן שהוא קיים את המצווה וזהו זה. הרמב״ם לא כותב ככה, הרמב״ם אומר, ישתה עד שישן בשכרותו. זאת אומרת, כדי שינה, שותה קצת עד שהוא מרגיש קצת מנומנם, הולך לישון 5-10 דקות, כשהוא יושן, תשאל אותו, ארור המן, ברוך מרדכי, הוא לא יודע כלום, גמרנו בעולם אחר. בזה הוא קיים את המצווה של עד אלה ידע. יש מפרשים על דרך בדיחותה, אומרים, מה זה עד אלה ידע? יש ביום פורים שתי קבוצות של אנשים. יש את הקבוצה של העניים, שהם מקבלים מתנות לאביוני באותו היום, עיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה, כמו שכתוב בגמרא. חכים כל השנה כולה, מתי יבוא היום הזה יום פורים, יתנו להם מתנות לאביונים, הוא עושה מזה פרנסה לכל השנה, הוא עושה מזה. כן, אז הוא מחכה ליום פורים. העניים האלה שמחים מאוד. כל היום כולו, מה הם הולכים ואומרים? ברוך מרדכי, השתבח שמו לעד, ברוך מרדכי שעשה לנו יום כזה, יש לנו יום, אנחנו מקבלים פרנסה לכל השנה. לעומתם, יש קבוצה אחרת של אנשים, העשירים. הם יושבים העשירים בתוך הבית שלהם. כל רגע, דפיקות בדלת. עוד לא הספיק, הולך ליטול ידיים, רוצה לעשות סעודת פורים. הולך ליטול ידיים, נטל יד אחת, דפיקות בדלת. כל הפושט ידו נותנים לו, עוצר באמצע נטילת ידיים, הולך, נותן צדקה. חוזר, נוטל את היד השנייה, מברך, אחרי שברך על נטילת ידיים, דפיקות בדלת. עושה פנטומימה, נותן צדקה. אחר כך, המוציא לחם מן הארץ, השיר הזה משתגע, סוף היום. ארור המן, ימח שמו וזכרו, איזה יום. אין אפשרות. זה כשאדם הוא פיקח, אז הוא יכול להבחין מה המצב הכספי שלו. תשאל אותו כמה יש לך בבנק, הוא יודע להגיד לך על המקום עם הסנטים, מה הוא מרוויח, מה הוא מפסיד, מה הכנסות, מה הוצאות. אבל כשהוא שתוי, יש לו, הוא יודע באותה שעה מה הוא. זה הפירוש. שישתה עד כדי שלא יודע מאיזה קבוצה הוא. מהקבוצה שאומרים ארור המן, או מהקבוצה שאומרים ברוך מרדכי, וזה קיים את המצווה של עד הלילה. אנחנו עושים כדעת הרמב״ם, שישתה וישן בשחרותו. שם מעט, וזה מקיים מצוות עד הלילה. אדם שנתן לעני אוכל, לא נתן לו כסף, נתן לו אוכל. יצא לזה מדי חובת מצוות מתנות לאבנים. במשלוח מנות, דעת רוב הפוסקים, ככה מדויק גם כן מלשון הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, איך עושים משלוח מנות? הרמב״ם אומר, או מיני בשר, או מיני תבשיל, או מיני אוכלים. מדקדק הרמב״ם בכל מה שמביא, רק על, דבר על דברי אוכל, מיני מאכל. מזה סוברים, רוב האחרונים סוברים, שאין יוצאים בידי חובה במצוות משלוח מנות, אלא אם כן נותן לו ממש מיני אוכל. לא יכול לשלוח משלוח מנות ספרים, נותן לו מתנה ספר, או נותן לו מתנה, אני יודע מה, סדינים, מגבות. לא יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות. צריך שיהיה דווקא מנות, מנות פירושם, מנה של אוכל. לא כן הדבר במתנות לאביונים, מתנות לאביונים יכול לתת כסף. ככה רמב״ם גם כן אומר בלשונו, ייתן או מיני מאכל או מעות. זאת אומרת שבמתנות לאביונים אפשר לתת כסף, וגם מיני מאכל יכול לתת בשביל לצאת ידי חובת מתנות לאביונים. יש מחלוקת בפוסקים, אם אדם נתן לעני אוכל, שתי מנות, נתן לו בשר ונתן לו יין. אז בזה שהוא נתן לו אוכל הוא קיים מצוות משלוח מנות, אבל זה שקיבל הוא עני. האם הוא קיים באיש אחד את שתי המצוות? וזה שהוא נתן לו אוכל, נתן לו בשר ויין, כבר יצא ידי חובת משלוח מנות גם כן, ומכיוון שהוא עני, אז יצא ידי חובת גם כן מתנות לאביוני. או שנאמר, לא, זה מצווה בפני עצמה, וזה מצווה בפני עצמה. יש באמת בגמרא שתי נוסחאות. הגמרא אומרת, אני ממהר מכיוון שכבר הגיע הזמן, רק נסיים את הנקודה הזאת. הגמרא אומרת כאן, רבי יהודה נשיאה שדר לה לרבי הושעיה, אטמא דעגלה תלתה וגרבה דחמרה. רבי יהודה הנשיא שלח לו לרבי הושעיה ירך של עגל וכד של יין. שלח לה, החזיר לו, קיימת בנו רבנו ומשלוח מנות יש לרעהו ומתנות לאביונים. אז הוא שלח לו ירך של עגל ויין. מה אומר לו? קיימת בנו משלוח מנות, מתנות לאביונים. משמע שקיימת שתי המצוות במשלוח אחד. אבל תראו כאן הגרא וגם הבח מוחקים את המתנות לאביונים. איך יקיים שתי המצוות בנתינה אחת? אז מוחקים. אומר, קיימת בנו, רבנו, משלוח מנות. יש שגורסי בגמרא משלוח מנות או מתנות לאביונים. מוסיפים מילה. כלומר מצווה אחת. יש נידון כאן בהלכה, האם זה נכנס בכלל לקטגוריה שלנו עושים מצוות חבילות חבילות. זאת אומרת, אנחנו אסור לנו לעשות שתי מצוות בבת אחת, כדי להראות, חס שלום, אדם מראה בזה שהוא, המצוות עליו כמסוי, כעול, חפש להתפטר מהם, מצא דרך לעשות את שתיהם בבת אחת, עושה וגומר. אין עושים מצוות חבילות חבילות, אלא צריך לעשות כל מצווה בפני עצמה. האם גם בזה שאדם נותן משלוח מנות נתנות לאביונים, האם זה נקרא שעשה מצוות חבילות חבילות או לא? יש דבר מעניין. הגמרא במסכת פסחים אומרת, משנה אומרת, במי יוצאים ידי חובת אכילת מצה? יש שם רשימה של דברים. אחד מהדברים שיוצאים בהם ידי חובת אכילת מצה, זה כהן שאוכל תרומה. אם קיבל תרומה וזה, התרומה הזאת זה מצה, זה כהן יכול לאכול את התרומה, יוצא בזה באותה התרומה שהוא אוכל, יוצא בה גם כן ידי חיוב של אכילת מצה. הלא קשה, אכילת התרומה לכהן היא מצווה. הרמב״ם כותב בהלכות תרומה שהכהן מברך אשר קדשנו במצווה וציוונו על אכילת תרומה. לפני שהוא אוכל את התרומה מברך מברכת המצוות. אז איך אפשר לצאת באותה תרומה שהוא מקיים במצוות אכילת תרומה, איך אפשר לצאת בה ידי חובה אכילת מצה? צריך לברך עכשיו שתי ברכות. אשר קדשנו מצווה על אכילת מצה, ואשר קדשנו מצווה על אכילת תרומה. הלא היינו עושים מצוות חבילות חבילות. מזה לומדים האחרונים שיש הבדל בין אם אדם עושה שתי פעולות כדי לצאת שתי מצוות בבת אחת, או אם עושה פעולה אחת. זאת אומרת, האדם הזה אוכל את התרומה, הכהן הזה אוכל את התרומה. באכילה הזאת הוא מקיים ממילא מתקיימות שתי המצוות. כיוון שהמצוות מתקיימות ממילא על ידי מעשה אחד, לא נקרא פירושו חבילות חבילות. מתי זה נקרא חבילות? הלשון בגמרא, איך הלשון? אין עושין מצוות. כשהוא עושה מעשה שהוא מעשה כדי להתפטר מהמצווה האחרת. נותן עושה שתי פעולות בבת אחת. זה פירושו אין עושים מצוות חבילות חבילות. כמו שכתוב גם כן לגבי קידוש והבדלה. עושים קידוש והבדלה על כוס אחד. למה? זה עניין אחד אומר את הגמרא. גם כאן אפשר לפרש על אותו הדרך. מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. זה עניין אחד. זה אותו עניין שיהיה צדקה בעם ישראל. שיהיה שלום בעם ישראל. אז לכן לפי הסברה הזאת יש לומר אותו הדבר. יש עוד גמרא. הגמרא אומרת יש ירושלמי. זה ירושלמי. ירושלמי אומר שמדליקין בחנוכה בשמן שריפה. והלא שמן שריפה זה גם כן מצווה לשרוף אותו. זה שמן תרומת טמאה שמצווה לשרוף אותו. והפוסקים אומרים שמברכים על השריפה הזאת. אז עכשיו הוא מברך על אשר הוא מדליק נר חנוכה, מברך אשר קדישה מצווה להדליק נר חנוכה, וגם מברך אשר קדישה מצווה לשרוף, שורף את התרומה הטמאה. גם כן פה חוזרת אותה השאלה. לפי הירושלמי זה לא נקרא מצוות חבילות חבילות. למה? כי הוא עושה פעולה אחת, לא עשה שתי פעולות. לפי זה, יש צד לומר שיוצא ידי חובת משלוח מנות מתנות ליבנים לאדם אחד. אבל לכתחילה, ראוי שנצא ידי חובה לי בדחולי עלמה. זה יום אחד בשנה, יש פעם אחת בשנה לעשות את המצוות הללו, אז יקיים בנפרד, ייתן לשלושה אנשים, שניים ייתן להם, שני אביונים ייתן להם מתנות לאביונים, ועוד אחד אחר, חוץ מהם, יעשה איתו מצוות משלוח מנות, זה המינימום. בדיעבד, אם אדם נתן לעני מנות של אוכל, קיים בזה את שתי המצוות, גם משלוח מנות וגם מתנות לאביונים, עסקנן במי שאין לו, כמו שכתוב שם בגמרא, אחד אלא אפשר שנה, בזה בדיעבד יוצא ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בחנה כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.